טוב, שבוע טוב, ערב טוב. בשבוע שעבר תכננו ללמוד את סוגיית ספירת העומר. בשבוע שעבר תכננו ללמוד את סוגיית ספירת העומר, ובפרט בפרשת אמור שבה מופיעה הסוגיה של ספירת העומר. אבל לא הסתייע בשבוע שעבר להיפגש בשיעור הזה, ואנחנו עדיין בימי ספירת העומר, אז הרשיתי לעצמי לעסוק בסוגיה הזאת, למרות שאנחנו בפרשת בהר בחוקותיי. מקובל עליכם? מה? טוב. אז לפנינו ליקוט מהחלק הראשון של דרוש על התורה של המהר"ל, דרשה חשובה מאוד, מומלץ מאוד ללמוד את הדרשה הזאת כולה, ודאי לפני חג השבועות. זה מופיע בספרים הרגילים בסוף ספר באר הגולה, או באר הגולה, או באר הגולה, כך צריך לומר. אז יש שם כמה דרושים, אחד הדרושים דרוש על התורה, דרוש חשוב מאוד. אז כאן יש ליקוט של החלק הראשון של הדרוש הזה. קפצנו בין לבין כדי להגיע לסוגיה של ספירת העומר. הייתי אומר ככה, המאמר הזה, או החלק שלפנינו, מחולק לשני חלקים. חלק אחד יותר עקרוני, שהמהר"ל חוזר עליו בכמה מקומות, גם בספר תפארת ישראל וכו'. ואם אני לא טועה, אני חושב שעסקנו בסוגיה הזאת באחד השיעורים, לא יודע באיזה התפרסות. והחלק השני הוא קשור לספירת העומר מכוח החלק הראשון. הערה אחת שהייתי רוצה להעיר לפני שאנחנו מתחילים את הסוגיה, שזה בעצם מה שיוצא מהמהר"ל. אולי המהר"ל לא שואל, כי הוא כבר עונה. כשאנחנו סופרים את 49 ימי ספירת העומר, 49 הימים האלה מחברים בין חג הפסח לחג השבועות. והנה זה פלא, שחג הפסח, כלומר יום טוב ראשון של פסח, איננו כלול בספירת העומר. אנחנו מתחילים לספור את העומר במוצאי יום טוב ראשון של פסח. וחג השבועות, גם הוא לא כלול בספירת העומר. זה היום ה-50. אז מדוע היום הראשון והיום האחרון, כלומר שני הרגלים, שני המועדים שבעצם בתוכם אנחנו סופרים, מדוע היום הראשון חג הפסח, היום האחרון חג השבועות, מדוע הם לא כלולים בספירת העומר? אולי זאת שאלה ששכחנו לשאול, אבל לכאורה זאת שאלה מתבקשת. כלומר, אם אנחנו סופרים מפסח עד חג השבועות, אז בעצם היום הראשון והיום האחרון, חג הפסח עצמו וחג השבועות עצמו, היו אמורים להיות כלולים בספירה. אז איך יכול להיות שהימים האלה לא כלולים בספירה הזאת? אני לא אומר שזאת השאלה המרכזית שבה המהר"ל דן כאן בפרק הזה, אבל בחלק השני של המאמר הוא עונה שתי תשובות שונות לכל אחת מהשאלות הללו, ובאמת אני חושב שזה נותן איזושהי הבנה כללית מאוד מהי בעצם ספירת העומר. אז בואו נתחיל. החלק הראשון הוא יותר כללי, וכמו שאמרנו, המהר"ל חוזר עליו בכמה מקומות. בעמוד הראשון, בעמודה הראשונה הימנית ובחצי הראשון של העמודה האמצעית. זה הייתי אומר, עמודה וחצי, שכל מי שלומד מהר"ל לא יכול לא להיפגש עם העיקרון הזה של המהר"ל. החלק השני, החצי השני של העמודה השנייה והעמודה השמאלית, החצי השני בעמודה האמצעית והעמודה השמאלית, הוא עוסק יותר בסוגיית ספירת העומר לענייננו. בואו נתחיל. כתיב בספר קהלת, אמר שלמה המלך פרק א', מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? לכאורה הפסוק הזה צריך לשים בסופו סימן שאלה. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? סימן שאלה. אבל אפשר גם לקרוא את זה אחרת. מה יתרון לאדם? פסיק. בכל עמלו. שאלה. שיעמול תחת השמש. זאת אומרת, יכול להיות שהמילים בכל עמלו הם לא חלק מהשאלה, אלא הם חלק מהתשובה שצריכה דיוק על איזה עמל מדובר. בכל אופן, אם נתחיל רגע לפסק את הפסוק הזה בצורה קצת אחרת מהמקובל, לפי מה שאמר הולך להסביר לנו, אז מה היתרון לאדם? מה שונה האדם משאר הנבראים, שזה יתרונו, זו מעלתו, זה עניינו, זה תפקידו, זו הייחודיות שלו שבשבילה הוא נברא. היתרון לאדם הוא בכל עמלו. זאת אומרת שהאדם הוא יצור עמל. כך הולך המהר"ל להסביר. מה המשמעות של העמל הזה? אומר המהר"ל, שלמה המלך עליו השלום התחיל בספרו, בסיפורי מעשה האדם. לא במעשה הבריאה, הטבע, אלא דווקא במעשה האדם. בעמלו של האדם, מעשיו של האדם. ואמר, מה היתרון לאדם בעמלו? ועל זה אמר, מהו היתרון? מהו היתרון? שהאדם הוא עמל בכל עמלו. זאת אומרת, היתרון לאדם בכל עמלו, שהוא נקרא אדם, שהמילה אדם, כינויו אדם, כבר יוסבר, מבטא את תכונת העמל של האדם. זאת אומרת, כבר יהיה ברור, ואמר מה היתרון לאדם בעמלו, ועל זה אמר מהו היתרון, ומה שיורה עליו שמו של האדם שנקרא אדם, על שם שנברא מן האדמה. זאת אומרת, מעלתו ויתרונו של האדם, שהוא נקרא על שם האדמה, וזה בא לידי ביטוי, כלומר, תכונת האדמה באה לידי ביטוי בזה שהאדם עמל, בכל עמלו. הנה הוא מסביר. שואל המהר"ל, הרי ידוע מפורסם לפי חכמי הנגלה והנסתר, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, או סליחה, את הבריאה, אז הוא ברא את כל הנבראים, כולם, מהדומם עד האדם, הוא ברא אותם מארבעה חומרי גלם, ארבעה חומרי יסוד. אפר, מים, רוח, אש. אפר, אדמה. אם כן, כל הנבראים נבראו מן האדמה. ויותר מזה, הרי לכאורה, כל חכמי הקבלה אומרים, ידוע מפורסם, שארבעת הממדים האלה, או ארבעת חומרי הגלם, החומריים והרוחניים האלה, הם במעלתם מלמטה למעלה. זאת אומרת, הממד האפרי שבבריאה, שבנבראים, הוא הממד הנמוך יותר. זה אפר. למעלה מזה מים, מים גבוה יותר. רוח יותר גבוה. אש יותר גבוה. אתן דוגמה פשוטה, משקל סגולי. האפר, משקלו הסגולי, החומר, המסה, כבד. לכן הוא שוקע בתוך המים. המים צפים על, על גבי האדמה. האפר הוא סטטי, הוא קבוע. המים, א', צפים מעל פני, המים, מעל פני האדמה, וב', הם בתנועה. האש היא למעלה מן המים. והיא גם לא חומר. היא סוג של אנרגיה. סליחה, הרוח היא לא חומר, היא אנרגיה. והרוח היא מרחפת מעל פני המים. והאש היא בכלל מעל הרוח והיא בתנועה מלמטה למעלה. זאת אומרת, יש הרבה מה לדבר על ארבעת הממדים האלה. בכל אופן, הממד הנקרא אפר, כלומר אדמה, הוא הממד הנמוך, התחתון שבין כל חומרי היסוד. אז אם האדם שהוא בא למעלה מכלל הנבראים, איך יכול להיות שהוא נקרא על שם המדרגה התחתיתית שמרכיבה את כל הנבראים, שיהיה האדם, שיהיה האדמה, איך יכול להיות? הרי האדם הוא בדיוק ההפך מהאדמה. נכון, אז חז"ל אמרו אדם מלשון אדמה לעליון. טוב, אז נכון שהאדם הוא גם דומה לעליון, אז אדמה מלשון, אדם מלשון דמיון, אבל מצד האמת גם אדם מלשון אדמה. טוב, צריך עוד להרחיב הרבה מאוד את השאלה הזאת. בכל אופן, אמר על שואל שאלה פשוטה. הרי כל הנבראים נבראו מן האדמה. אז אם כל הנבראים נבראו מן האדמה, אז למה דווקא האדם נקרא אדם על זה שהוא נברא מן האדמה? הרי הוא לא שונה בכך מכל הנבראים. ולפי מה שהוספנו עכשיו, עוד יותר חמור, השאלה יותר חמורה. הרי אם ממד האדמה הוא המד התחתיתי ביותר בין כל, בין כל הממדים שמהם נבראו הנבראים, אז האדם שהוא בא למעלה מכלל הנבראים, לא היה צריך להיקרא על שם הממד הנמוך מכלל החלקים שמהם נבראו הנבראים. איך זה יכול להיות? לכן, אשר יש להסתפק בזה, למה נתייסד הוא בפרטיות, כנראה חסר שם וב, להיקרא אדם על שם האדמה יותר מכל הנבראים, שכולם מן האדמה נבראו, ויותר מזה, ולא רק שכולם מן האדמה נבראו, אלא כמו שאמרנו עכשיו, האדמה היא יותר חומרית, היא יותר גסה, ואם כן לכאורה, דווקא בהמה, בעלי החיים שהם יותר גסים, ובפרט בהמה גסה כפשוטה, הייתה צריכה להיקרא אדם, כי היא נבראה מהחומר הנמוך והשפל ביותר. ובייחוד כי הבהמה, הרי היא גסות חומר האדמה ביותר מן האדם. בקיצור, לא מובן מדוע דווקא האדם נקרא אדם, ומה הקשר בינו לבין האדמה. אומר המהר"ל, נכון שכל הנבראים נבראו מן האדמה, אבל יש תכונה אחת באדמה, שהיא התכונה המייחדת את האדם. מהי תכונת האדמה? שרק האדם כנברא יחיד הוא מכוח שכלו ובחירתו החופשית, הוא דומה בזה לאדמה, בכך שהוא מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותו כפוטנציאל, והוא צריך לקחת אחריות מתוך בחירתו, מתוך שכלו, מתוך מאמציו החומריים המעשיים, ולהוציא את הכישרונות שלו, את היכולות שלו, מהכוח אל הפועל. לכן האדם נקרא אדם לא כי הוא נברא מחומר האדמה, אלא האדם נקרא האדם כי הוא מוציא מהכוח אל הפועל את אישיותו, כמו האדמה שיש בה כוח העצמך. אבל אם אתה לא תחרוש ולא תזרע ולא תשקה ולא תסכל ולא תעשה את כל עבודות האדמה, אז האדמה הזאת יישאר בור. אז כמו שהאדמה יש לה כוח, יש לה בכוח, יש לה פוטנציאל, יש לה בכוח להצמיח את עולם הצומח, להעלות את העולם מדומם אדמה למדרגת צומח. אבל כדי שזה יקרה, הדומם צריכות לעשות פה פעולות מסוימות, כמו שאמרנו מקודם, כדי להעלות את עצמה, את עצמו, את הדומם, למדרגת צומח, אבל אם הפעולות האלה לא יעשו, אז הדומם לא יתעלה ולא יוציא את הכישרון שלו מהכוח אל הפועל. אז אותה התכונה שהיא נמצאת באדמה של הוצאה מהכוח אל הפועל, נקרא לזה כרגע עמל. העמל זה בעצם לזהות הכישרונות, לזהות היכולות שלך, ולהיות מוכן למאמץ, לעבודה, לעמל, להוציא את זה מהכוח אל הפועל. אז האדם נקרא אדם על שם האדמה, לא מצד חומר הגלם שממנו הוא נברא אדמה, אלא מצד התכונה האדמתית שבנקודה הזאת, בעניין, בממד הזה, הוא דומה לאדמה. בואו נקרא לשון המערב. אבל לכך, כן, אבל הכוונה אלא, אבל לכך נקרא הוא, דווקא האדם על שם האדמה, יותר מכל, נבראים זולתו, לא מפני חומר הגלם שממנו הוא נברא, אלא מפני התייחסו, כלומר התייחסותו, ודמיונו אליה לגמרי. מה שאין כן בבהמה או בבהמה וכל שאר הנבראים. ואת זה המהר"ל מרחיב בתפארת ישראל באריכות רבה, שכל הנבראים כולם, בין למעלה מן האדם, נקרא לזה מלאכי השרת, בין למטה מן האדם, חי צומח דומם, כל הנבראים הם כבר בפועל. הדומם בניגוד לצומח ולחי, האדמה בניגוד לצומח ולחי, הם, הצומח והחי הם בפועל. ולכן אומר המהר"ל כידוע, תכף נקרא, שהבהמה נקראת בהמה כי בה מה. אז רק האדם יש בו תכונת הצמיחה, נכון שגם הצומח יש, אבל האדם הוא בכירי בצמיחה שלו. הצומח הוא לא בכירי, הוא צריך שמישהו יפרנס אותו, הוא צריך מים מהשמיים, הוא צריך שישקו אותו וכו'. אבל האדם בבחירתו, הוא צריך לקחת אחריות ולעמול. אומר המהר"ל, כי האדמה היא מגדלת ומוציאה אל הפועל צמחים ואילנות ופירות וכל הדברים, הנה היא בכוח ופוטנציאל, ויוצא ממנה הכל לפועל. אז האדמה נקראת אדמה כי היא מן הכוח אל הפועל. כמו כן האדם, בסגולתו ובכוח, כישרונותיו, יכולותיו, הפוטנציאל שלו, הוא מוציא שלמותו אל הפועל. ולכך נקראים מעשי האדם הטובות, המעשים הטובים, פרי. כמו שהעץ מוציא מהכוח לפועל את הפוטנציאל שלו, פירות. כך המעשים הטובים של האדם נקראים פרי, כי זה בעצם ההוצאה של אישיותו הייחודית מהכוח אל הפועל. אבל הבהמה, זה תוספת שלנו ולא כתוב שם, קטע שדילגנו כדי להבין מה ההקשר, אבל הבהמה, כל מה שראוי, או הבהמות, כל מה שראוי שיהיה בהם, נמצא בה מיד כשנבראו. במה? לא, כל הכישרונות שלה נמצאים בה כבר. כישרון חרישה, כישרון נתינת חלב, נתינת צמר, סחיבת מסעות, כל מה שראוי שיהיה בהם, נמצא בה מיד כשנבראו. ולכך נקראת היותר עצמות שבהם בהמה, כלומר במה. המה שהוא המהות, מהות מלשון מה, מם, ה, ו, ת, אשר שהמילה מהות זה מה, המה כבר נמצא בה. היא לא צריכה לעשות כלום כדי שהמה הזה יתגלה. לעומת האדם, שהוא יכול להיוולד עם כישרונות רבים, לא יוציא מהכוח אל הפועל, לא יוציא את עצמו, לא יצא לאור, הפירות לא הופיעו. לכן הוא לכך נקראת היותר עצמות שבהם בבעלי החיים, כאן למשל בהמה, כלומר במה, כי מה שראוי שימצא בה, הרי הוא מתחילה, מתחילה בפועל. אז בלשון המהר"ל בתפארת ישראל, כל הנבראים בפועל חוץ מן האדם שהוא בכוח שצריך לצאת אל הפועל. ולכן, רק נקרא את זה, כי דמיון גמור יש לאדם אל האדמה. אומר המהר"ל נפלא, תראו עוד נקודה שהוא לא מזכיר אותה שם בתחילת תפארת ישראל. אומר המהר"ל, כי כמו, כלומר יותר מזה, כלומר לא רק שאדם הוא בכוח אל הפועל, ובזה, מהכוח אל הפועל, ובזה הוא דומה לאדמה, אלא אם נתבונן רגע לאדם, הוא ממש דומה לאדמה. אומר המהר"ל נפלא, תראו איזה יופי. כי דמיון גמור יש לאדם אל האדמה. למה? כי האדמה זה איזשהו חומר פוטנציאלי, חומר גלם פוטנציאלי. מה אתה עושה כדי להצמיח? אתה זורע בה או נוטע בתוכה זרע או עץ או נטייה. זאת אומרת, אתה מכניס לתוכה איזשהו, נקרא לזה גוף חיצוני, והאדמה יש לה את היכולת להצמיח את הגוף החיצוני הזה. כלומר, האדמה נגיד זה הרחם, בתוך הרחם הזה יש עובר. מהו העובר? למשל, הצומח שבה הוא עובר. ואיך זה דומה לאדם? כי כמו אשר האדמה נזרה בתוכה חיטים, וכל מיני זרע נקי וטוב, ונשרשים בתוך האפר, ומוציאה צמחיהם. אז כמו שהאדמה זה בעצם המקבל, והמקבל הזה מקבל לתוכו איזושהי מציאות חיצונית לו, והוא מצמיח את המציאות החיצונית בתוכו, ומגדל את המציאות הזאת, כך, כן, נתן השם יתברך הנשמה הטהורה והזקה, חלק אלוקים ממעל, הנשמה זה מעין הזרע, זה מעין הנטיעה, והיא חיצונית, אם אפשר לומר, לאדם, כלומר לגופו, כי היא חלק אלוקה ממעל, היא חלק עליון, אינסופי וכו'. והקדוש ברוך הוא כביכול נטע זרע את הנשמה האלוקית האינסופית בתוך האדמה שנקראת גוף האדם. כן נתן השם יתברך הנשמה הטהורה והזכה, חלק אלוקים ממעל, או חלק אלוקה ממעל, בגוף האדם, ונשרשת שם, ממש כמו שהזרע נזרע באדמה והאדמה מצמיחה אותו, כך הנשמה נזרעה בגוף, בגוף החומרי של האדם, והגוף החומרי הזה אמור להצמיח את הנשמה הזאת. כך, כן נתן השם יתברך הנשמה הטהורה והזכה, חלק אלוקים ממעל בגוף האדם, ונשרשת שם ומוטבעת בגוף, כאשר מוטבע חיטה באדמה. ואם אין האדם מוציא צמחיו ופירותיו הטובות, אזי ידמה אל אדמה בורה ושדה בלתי נזרעת. ולכן, ולכך החליטו חכמים לאשר, כלומר לאדם שאיננו, לאשר איננו בעל תורה, כינוי בור. נכון, איך אנחנו אומרים? בור ועם הארץ. עם הארץ, עם הארץ. הוא שייך לארציות. מה זאת אומרת? הוא לא מתרומם מעל הארציות. למה הארציות? האדמה יכולה להתרומם? למדרגת הצומח. זה בתנאי שיש שם צומח, והאדמה תצמיח אותו, את הצומח הזה. אבל אם הארץ נשארת במדרגת עם הארץ, אז היא נשארת בור. אז מי הוא האדם הבור? כמו אדמה, בור, שדה, בור. שלא זרעו בה, או זרעו בה, אבל לא עשו את הפעולות הנדרשות. כך הקדוש ברוך הוא שם נשמה באדם, בגוף האדם, והוא אמור להצמיח את הנשמה הזאת בתוך הגוף שלו, אבל אם הוא לא עושה את זה, אז הוא נשאר במדרגת הגוף עם הארץ, וכמו האדמה שנשארה בור ולא הצמיחה את המדרגה שיכלה להצמיח. לכן, אדם שאיננו בעל תורה, תכף נראה למה דווקא בעל תורה, כינו אותו חכמים בור, כשהוא כמו אדמה בורה שהובירה ואינה מוציאה דבר. אם כן סיכום, אז מה אומר שלמה המלך? מה יתרון לאדם? עכשיו זה הרבה יותר מדויק. מה היתרון לנברא הנקרא אדם? קושייה פנימית. והרי לא ברור בכלל למה הוא נקרא אדם. כי א', כל הנבראים מן האדמה. ב', כי האדמה היא המדרגה התחתיתית. אז זה ראוי יותר לקרוא לבעלי החיים אדמה, ולא לאדם שהוא מעלת הנבראים, אדמה. אז למה האדם נקרא אדם? אז מה יתרון לנברא הנקרא אדם על שם האדמה? דרך שתי השאלות שהזכרנו. מה היתרון לאדם? בכל עמלו. שיש בו תכונת האדמה, בזה שהוא עמל. עכשיו, שואלת הגמרא, תכף נראה, אומר שלמה המלך, רגע, איזה עמלו? שיעמול תחת השמש? לא. אלא שיעמול מעל השמש. לא מתחת השמש. מה זה מתחת השמש, מה זה מעל השמש? מביא המהר"ל גם פה וגם בתפארת ישראל ועוד, גם בחידושי אגדות. ובסנהדרין דף צדיק, אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא, אדם לעמל יולד, שנאמר, כי אדם לעמל יולד. אם כן, כן אולי כדי לחדד נקודה פשוטה. יש לפעמים איזו תפיסה ילדותית כזאת, שטחית, מתי סוף סוף אני אוכל לנוח? מתי סוף סוף לא נצטרך לעמול? מתי סוף סוף נהנה, איך זה נקרא? מהתוצרים. אני תמיד, כשאני ככה מגיע לסוגיה הזאת, אז המקצוע הראשון שעולה לי מול העיניים זה סוכן ביטוח. למה? סוכן ביטוח יש לו שתי תקופות בחיים. תקופה אחת, 20-30 שנה, עובד קשה, צובר לקוחות. עד שהוא הגיע, נגיד, לאלפי לקוחות. תקופה שנייה, יושב רגל על רגל, הולך לדוק דגים, נהנה מהפרמיות. זהו. עכשיו, אנחנו חיים באיזה תרבות כזאת, שכולנו רוצים להגיע לשלב השני של הסוכן ביטוח. כלומר, מתי נגיע כבר לזמן שנוכל לנוח? אז אני אומר משפט קצת לא יפה. יש מקום אחד ששם נחים. קבוע. אף אחד לא מפריע למנוחה. עולם ללא תנועה. אנחנו יודעים איך קוראים למקום הזה, נכון. אדם לא בא לעולם הזה לנוח. אדם בא לעולם הזה לעמול. אדם לעמל יולד זו לא כללה. אדם לעמל יולד זה שיא הברכה של האדם שהקדוש ברוך הוא סומך עליו שהוא יהיה שותף עמו במעשה בראשית, על ידי שיוציא את הכישרונות שהקדוש ברוך הוא שם בו מהכוח אל הפועל. לכן צריך להפסיק עם התפיסה הילדותית הזאת. מתי סוף סוף נוכל לנוח? ביקש יעקב לשב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אין מנוחה. אין מנוחה. איך? איפה זה? בגן עדן. וגם שם יש מדרגה של עילוי נשמה. וגם שם חזל אמרו שצדיקים מתקנאים זה בזה. זה נכווה מחופתו של חברו. אז א', מזיו השכינה זה בעולם השכינה. גן עדן. וב', גם שם יש עילוי נשמה. וג', גם שם במרכאות יש קנאה. במובן של הנשמות, כן? יש קנאה בין המדרגות השונות של כל הנשמות. אז כל צדיק נכווה חזל אמרו מחופתו של חברו. מהחפיפה האלוקית שהקדוש ברוך הוא חופף עליו. למה הוא יותר גבוה ממני ואני פחות? הצדיקים אין להם מנוחה. לכן, כדי להפנים, שלא באנו לעולם הזה לנוח. באנו לעולם הזה לעמול. והעמל זה מתנה. בכל הספרים כתוב שגדולי צדיקי קדושי ישראל היו זוכים לכל מיני גילויים רוחניים מן השמיים. למשל, מסופר על הגאון מווילנה, היו באים כל מיני מגידים בלילה ומגלים כל מיני סודות. סודות התורה. והגאון מווילנה סילק אותם. אמר, אני לא רוצה מתנות חינם. אני רוצה לעמול על התורה שלי, לא רוצה לקבל את זה בדיסקונקי. תחשבו רגע, היום דיסקונקי, בואו נאמר ככה, בואו נשאל שאלה בכל רע. מרשים לי? כן. נגיד שהיה אפשר להכניס את כל הספרייה התורנית שיש בעולם בדיסקונקי. הכנסנו מהספרייה, ספרייה, דיסקונקי. עכשיו כל הספרייה בדיסקונקי. עכשיו, מהדיסקונקי אנחנו יכולים להכניס את זה למוח של האדם. ספרייה, דיסקונקי, מוח. עכשיו, כנ"ל זה ברמת הידיעות האינפורמטיביות, היבשות. הלאה, מידות. היינו הולכים לספריית המידות, המידות המתוקנות. דיסקונקי מהספרייה למידות, ואחר כך לנפש. אחרי זה למעשים. מה אומרים? היינו רוצים את הדיסקונקי הזה. אם כן, אז אנחנו לא במפלגה של הגר"א. אנחנו לא במפלגה של הקדוש ברוך הוא, אדם לעמל יולד. אז הגאון מווילנה מסלק את כל המגידים האלה ואומר להם, תלכו מפה. הזכרתי לא פעם ולא פעמיים, יש ספר, יש לי בבית, נקרא שו"ת מן השמיים, שאלות ותשובות מן השמיים. אחד מבעלי התוספות, שהיו באים אליו בלילה כל מיני מגידים, והיו עונים לו על שאלות הלכתיות, והוא קם בבוקר כתב ספר. יש מחלוקת, האם, יש שם תשובות מאוד חשובות ביחס למחלוקות חשובות. יש מחלוקת אם אפשר לסמוך על הספר הזה. הרבה מהפוסקים אומרים לא בשמיים. איך אפשר לסמוך על ספר מן השמיים? אדם לעמל יולד. שאלה. אחד, נפלה לו טיפת חלב בסיר בשר. בסדר? בא לחכם, אמר מותר. מותר לאכול, בטל ב-60, אין בעין וכו'. הלאה, בא לנביא, אמר אסור, או להפך. למי שומעים? לנביא או לחכם? הלכה, למי שומעים? לחכם. לא בשמיים. אבל הנביא יודע, הקדוש ברוך הוא מדבר דרכו. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שבני אדם יתאמצו ויפסקו כמו שנראה לבני אדם, על פי הכלים האנושיים של בני אדם. עד כדי כך שהר"ן בחידושיו כותב, הר"ן בדרשות הר"ן כותב כידוע, שהכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לחכמים, על פי פסיקתם האנושית, ולא על פי השפע, נקרא לזה האלוהי נבואי שחל מן השמיים, הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח להכיל מציאות, להכיל בחטא מציאות, ליצור חלות במציאות. אני אגיד הרגע בצורה קצת יותר כוללת, בצורה מפורטת, סליחה. שואל הר"ן בדרשותיו, אדם בא עם שאלה, נגיד, ללכות בשר בחלב לחכם. אמר לו, החכם מותר, יוכלו הנביא מסבר. יפה. אוכל אותו אדם. שואל הר"ן, אני לא מבין. אותו אדם שאכל, יכול לצאת ידי חובה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שצריך לשמוע בכל החכם, שיהיה בכל, דור, בכל החכמים, שיהיו בכל דור ודור. לך אל החכם בדור ההוא. יפה. אז שמעתי בכל החכמים. יצאתי ידי חובה, בסדר. שואל הר"ן שאלה חמורה. אבל אם החכם הזה טעה, ואז יבואו אליי, כבר יבואו אליי בטענה, אגיד, אכלת בשר וחלב. אני אגיד לו, לא אכלתי בשר וחלב, כי אתה כבר אמרת לי בתורתך, נשמע לחכם. הלכתי לחכם, אמר לי, מותר, בעיה של החכם, אתה אמרת לי נשמע לחכם, בעיה שלו, תפנה לה בטענה. אומר הר"ן, בסדר, זה ביחס לפסק ההלכה הטכני היבש. שואל הר"ן שאלה יותר חמורה, אבל התורה אומרת, שאדם שאוכל מאכל אסור, אז הנפש שלו נטמאת, אל תקריא ונטמאתם בם, וניטמתם בם. אם כן, הטמטום כתוצאה מאכילת מאכל איסור, את הטמטום הזה החכם לכאורה לא יכול לבטל, הוא לא יכול לעקור. אז זה שאני אכלתי איסור על פי פסק היתר של החכם, שואל הר"ן, אני אצא ידי חובת, העניין הטכני, החכם התיר לי. בסדר, למה אכלתי בשר וחלב? לא אכלתי, החכם אמר. יפה. אבל שואל הר"ן, אבל מה עם טמטום הלב? הרי סוף סוף אכלתי בו בשר וחלב. והתורה אומרת שאדם שאוכל בשר וחלב, נכנס בו טמטום הלב. אומר הר"ן, דבר עצום. מה זה כוח של חכמים? איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לחכמים? אומר הר"ן, אם הקדוש ברוך הוא נתן כוח לחכם לפסוק הלכה, אז הוא נתן לו גם כוח, שאם הוא טועה, לבטל את הטמטום שיכול להיווצר בלב. אז כוחו של החכם זה לא רק יכולת הפסיקה, אלא זה גם יכולת ההשפעה הרוחנית. אז חכם עדיף מנביא, והלכה כחכם ולא כנביא, ולא בשמיים. אז אדם למה ליולד? בכל התחומים, תכף נראה. לכן עמל זה לא כללה. מאמץ זה לא כללה. להשקיע זה לא כללה. זו ברכה. לכן נא להשתחרר מהתפיסה הילדותית שמנסה לעשות את הכל ללא מאמץ ובקלות. אני חייב לומר משפט אחד שאתם לא חייבים וחייבות להסכים איתי ממש. אבל אני נאמן למשפט הזה הרבה שנים, וזאת השם עוד יהיה נאמן לו הרבה שנים. כל הסוגיה של הגרלות כלכליות, פייס, לוטו, שמוטו, כל אלה. בסדר? אז הרבה מהפוסקים דנו בכל הסוגיות האלה, במובנים ההלכתיים. האם יש כאן גזל, יש כאן אבק גזל וכו', גמירות דעת, אין גמירות דעת. בסדר, נעזוב את זה כרגע. ואני יודעת, יש כאן בעיה הרבה יותר חמורה. שאדם, יש לו אבא אמינה, להתפרנס, לא מתוך המלוא, אלא מתוך שהוא גרד איזה כרטיס, או מילה איזה מספר. טוב, אני מכיר את המחלוקת בין החכמים בגמרא והראשונים להלכה. האם משחק בקובייה, כלומר אדם שמאמר או מפריח יונים, הוא פסול לעדות, רק אם זה כל עיסוקו, או יש שאומרים אפילו אם יש לו עיסוק אחר. בסדר. אז בואו עכשיו את הדיון הלכתי. ברמה הרוחנית, ברמה הרוחנית, לצפות נקרא לזה הצלחה כלכלית כמשל, הצלחה כלכלית כדוגמה, זה לא חייב להיות דווקא בתחום הכלכלי, אבל לצפות להצלחה ללא מאמץ, זה דבר שהוא נגד הרצון האלוהי שברא אותנו בעולם הזה ואמר לנו, אתם בכוח שצריכים לצאת אל הפועל, אדם לעמל יולד. מה היתרון למדרגת האדם הנקרא על שם האדמה? בכל עמלו. זה היתרון. איך, מה? לא, חז"ל באו בטענה למי אמר את זה? שאני אשקע במיטתי והשם ילחם, וחזקיהו אמר הפוך, ארדוף רובע ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אנחנו הולכים בדרכו של חזקיהו, לא אני שוכב על מיטתי ואתה קרוב בחוזה שלך. ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. זאת ההדרכה. מה? הצליח ברמה מסוימת. במדבר היינו שוכבים על המיטה וכבר חוסה, השם ילחם לכם, אתם תחר ראשון. אבל זאת לא הדרכה הכללית. תראו, יש פה הרבה, הרבה, הרבה ממדים. מהי סוגיית העמל? בבינן אמונה אנחנו עסוקים בזה לפחות הייתי אומר מארבע סיבות עקרוניות, מה המשמעות של העמל, מה החשיבות של העמל. כאן ברמה העקרונית, זאת תכונת האדם. אולי קצת יותר עמוק אם נעמיק את זה חצי משפט, למרות שזה לא הנושא כרגע. רק כשאדם עמל על משהו, הוא באמת קונה אותו. זה באמת קניינו. כשאדם לא עמל על משהו, זה חיצוני לו. זה לא שלו באמת. זה לא אתה. זה אולי איזו ידיעה יבשה במוח, או איזו התנהגות חיצונית בפועל, אבל זה לא אתה. מתי אדם קונה קניין של דבר, שזה חלק ממנו, זה טבוע בתוכו, כשהוא עמל על הדבר. אם הוא לא יעמל, זה לא קניינו. טוב, זה הסבר אחד, יש הסברים יותר עמוקים. טוב, אפשר להתקדם, עוד לא הגענו לספירת העומר, רבותיי, בואו נתקדם. שואלת הגמרא בסרט סנהדרין, למטה צד ימין, ובסנהדרין דף צד יתת, אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא שנאמר כי אדם לעמל יולד. יפה, איזה סוגי עמל אנחנו צריכים לעמול? מביאה הגמרא שלוש אפשרויות. א', עמל מלאכה, ב', עמל פה, ג', עמל תורה. קוראת הגמרא. אבל אני יודע אם לעמל פה נברא, אם לעמל מלאכה נברא. כשהוא אומר כי אכף עליו פיו, או פיו, צריך להיות כתוב, ואומר לעמל פה נברא. אבל גם עמל פה, שני סוגי עמל פה. ועדיין אני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. פה משוחח או פה תורה, פה לומד תורה. כשהוא אומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ואומר, לעמל תורה נברא. טוב, יש עוד המשך לגמרא, נעצור כרגע כאן. אם כן, שלושה סוגי עמל יש בחיים שלנו. א', עמל מלאכה, ב', עמל פה מקף שיחה, ג', עמל פה מקף תורה. מה זה אומר? פירוש, אומר המהר"ל, כי יש באדם נפש חיוני. יש באדם כוחות חיים, בלשון המהר"ל חיוני, כאן הכוונה טבעי. אז יש לאדם יכולות וכישרונות טבעיים. הכישרונות הטבעיים, למשל, באים לידי ביטוי במלאכה של האדם. למשל, אדם יכול להיות נגר. כלומר, יש לו כוח הפעולה בידיים. הוא מסוגל לעשות מעשים עם הידיים. הוא מסוגל לנגר שולחן. יפה מאוד. אז יש כישרון כזה לאדם? יש. תראו, שולחן היום זה נראה לנו סתם. אוקיי, אז אדם יכול לנגר בידיים מטבח. מטבח חדש של הדור הזה. וואו, יצירת אומנות. יפה. אז זה סוג של עמל, זה סוג של כישרון, שאדם יכול להוציא אותו מהכוח אל הפועל. ואנחנו לא מזלזלים בעמל הזה. עמל מלאכה. אז האם אנחנו מזלזלים בעמל מלאכה? לא. אבל האם אדם נברא רק בשביל עמל מלאכה? גם זה לא. לכן, פירוש כי יש באדם נפש חיוני. חיוני כוונה כאן טבעי. ויש דרך לפני איש לומר, כלומר אחת ההבנות שאפשר להגיד, שנברא האדם להוציא נפש החיוני אל הפועל. ולהוציא את הנפש הטבעית שלך מהכוח אל הפועל, והמלאכה היא לנפש זה. האם אנחנו מזלזלים במלאכה? לא. אבל האם האדם נברא רק בשביל המלאכה? גם זה לא. לכן, קודם כל, עמל מלאכה. חשוב, אבל לא רק. שואלת הגמרא, רגע, אז אמרת לא עמל מלאכה, עמל פה. אבל גם פה יש שתי פיות. אני מתקדם רגע בעל פה. יש פה, דיבור, שהוא תוצאה של השכל האנושי, ויש פה, דיבור, שהוא תוצאה של השכל העליון, של השכל האלוהי, של הנשמה. עמל שיחה, עמל תורה, על איזה פה מדובר? היום אנחנו מזלזלים בכל הכישרונות יוצאים אל הפועל מכוח הלימוד השכלי והעמקה ועד כדי פה שיוציא את זה. נגיד, היום אנחנו מזלזלים בכל המחקרים השכליים בתחום הרפואה וההשלכות המעשיות שאנחנו יכולים להשתמש בתרופות כתוצאה מזה ובהבנת גוף האדם ואיך מרפאים מחלות. ודאי שאנחנו לא מזלזלים את זה, חשוב מאוד. אבל האם האדם נברא רק בשביל זה? לא. אז עוד פעם. פירוש, כי יש באדם נפש חיוני, ויש דרך לפני שלומר שנברא אדם להוציא נפש חיוני אל הפועל, והמלאכה נפש זה. לכך אמר, כשהוא אומר כי אכף עליו פיו, ולא רק מלאכה, הווה אומר שצריך להוציא את הפה מהכוח אל הפועל. והפה הזה הוא תוצאה של השכל, הדיבור הוא תוצאה של המחשבה. כלומר, כי צריך האדם להוציא שלמות האנושי אל הפועל, ושלמות האנושי זה לא רק מלאכה, מי שזוכר, אז דיברנו קצת על הקייץ וכל זה, כן, כל שלושת בעלי החיים. כלומר, כי צריך האדם להוציא שלמות האנושי אל הפועל, והוא שכל הדיברי, דיבור, כי הדיבור אי אפשר בלא שכל. הדיבור תמיד צריך להיות תוצאה של השכל, טוב, זה עוד נושא בפני עצמו. ועדיין אני יודע אם לעמל תורה נברא או לעמל שיחה. כלומר, אם צריך להוציא השכל הדברי לבדו אל הפועל, שכל אנושי, נקרא לזה חוכמות חול, ללמוד לשונות ודברי מליצות, ושאר דברים המתייחסים אל השכל, מדעי הטבע, מדעי מדויקים וכו', ושאר דברים המתייחסים לשכל הדברי, ובזה נקרא הוצאת שלמות אל הפועל, אפשרות א', זה עמל פה, אפשרות א', או נברא להוציא שכל העיוני אל הפועל, יותר פילוסופי, יותר רוחני, יותר אלוהי, השכל האינסופי, האלוהי הנשמתי, או נברא להוציא שכל עיוני אל הפועל, כלומר לדבר דברי תורה, שהוא שכל עיוני, ועל זה אמר לעמל תורה נברא. כדכתיב לעמוד ספר התורה הזה מפיך, כי השכל הדברי אינו שלמות בפועל כלל, רק עמל התורה הוא השלמות הגמור, והוא שכל עיוני האלוהי, דבר זה צריך להוציא אל הפועל. מילים אחות הייתי אומר, עמל מלאכה זה יותר הכישרון הבהמי שבאדם, עמל פה במובן החומרי, כלומר חוכמות חול, זה יותר הכישרון האנושי שבאדם, ועמל תורה זה הכישרון האלוהי שבאדם. אז יש באדם, חיית האדם שבאדם, אדם שבאדם, האדם שבאדם, והאלוהי שבאדם. שלושת המדרגות. אנחנו מזלזלים באחת מהמדרגות? לא. אבל מהי המדרגה המעולה של האדם? עמל תורה. זאת אומרת, אם נחזור רגע לחלק הקודם, אז שאומר המהר"ל שהקדוש ברוך הוא זרע את הנשמה בגוף האדם, זאת אומרת שאי אפשר להסתפק רק בעמל הגוף או בעמל השכל האנושי, אלא בעמל כזה שהוציא את הנשמה שנזרעה בגוף מהכוח אל הפועל. עד לכאן דברי מהר"ל יסודיים, פשוטים, חשובים, שהוא חוזר עליהם בהרבה מקומות. סיכום, אדם לעמל יולד, זה לא כללה, זו ברכה. העמל מופיע גם מתחת לשמש וגם מעל השמש. מתחת לשמש זה כל העמל שהוא בחינת הטבע, בין אם זה עמל מלאכה, הידיים, הצד הבהמי שבאדם, בין אם זה עמל השכל האנושי, חוכמות החול, זה מה היתרון לאדם, פסיק, כן או מקף, בכל עמלו, אבל איזה עמלו? שיעמול תחת השמש? לא, וגם, אלא בעיקר העמל שיעמול מעל השמש, זה עמל תורה, התורה היא מעל הטבע, מעל השמש, מעל למציאות החומרית, בין אם היא מלאכתית או בין אם היא שכלית דיבורית. עד לכאן, הייתי אומר, העיקרון של המהר"ל. הקדמה כללית לנושא ספירת העומר. הרחבה של הדברים, תפארת ישראל. למשל, פרק ג' לימוד תורה. מה שאת עושה עכשיו, מה? אישה צריכה ללמוד תורה. האמא צריכה ללמוד תורה באותו היקף ובאותו עומק, ובאותם מדגשים ובאותו סגנון, כמו אנשים, כמו איש, לא. אז איך יושבים בשיעור אחד גם גברים וגם נשים, כמו בשיעור כרגע? א', שאלה טובה. ב', יש גם תשובה טובה. שיש כנראה מכנים משותפים שמתאימים לגברים ולנשים, וכל אחד מקבל את זה מהמקום והמזון שלו. ואתם יודעות שלא כל שיעור מתאים לאנשים ונשים, וגם לא כל רב או רבנית, נגיד רב, מתאים לאנשים ונשים. זה משתנה, אפשר להבין שזה משתנה. טוב, בסדר עד לפה? עד לפה פחות או יותר למדנו פעם, כמדומן. טוב, עכשיו מגיעים לספירת העומר. אני חוזר לשתי השאלות הראשונות ששאלנו. איך יכול להיות שהיום הראשון של פסח הוא לא חלק מ-49 ימים? ואיך יכול להיות שחג השבועות יום ה-50 הוא גם לא חלק מ-49 ימים? לאן נעלמו היום הראשון והיום האחרון? שממנו אנחנו הולכים, ממנו אנחנו הולכים, ואליו אנחנו באים. איך זה יכול להיות? לאן זה נעלם? שאלה שנייה שאמרה לא נעליה, שכאן קצת חתכנו מקוצר המקום, הצדוקים שאמרו ממחורת השבת, אין הכוונה ממחורת יום טוב ראשון של פסח, אלא ממחורת שבת בראשית, הרי לכאורה הם אמורים להיות צודקים, הצדוקים. למה הם לכאורה צודקים? כי אם התורה רוצה לכתוב, את זה המהר"ל כותב, רק לא נכנס כאן בדף, אם התורה רוצה להגיד במחרת יום טוב ראשון של פסח, תגיד מחרת הפסח, מחרת יום טוב ראשון, תגיד. אם התורה כתבה ממחרת השבת, ורוב ככל המקומות שבתורה, כשהתורה מזכה את המילה שבת, הכוונה שבת בראשית, כלומר כל יום שביעי בשבוע. אז אם ככה, לכאורה הסברה של הצודקים, של הצדוקים, נכונה. אז למה התורה כתבה מחרת השבת לסבך אותנו? תגיד מחרת יום טוב, אל תיתן פתח לצדוקים. מה התורה לא ידעה שיבואו הצדוקים? ויגיד מחרת השבת, שבת בראשית. כלומר, מה התורה רוצה להחביא בזה שהיא קוראת ליום טוב ראשון של פסח, שבת? מה יש פה? טוב, אז עכשיו מתחיל השיעור. ומפני שנברא האדם לעמל, לכך נצטוו ישראל למנות ממחורת יום טוב של פסח. תכף נראה למה דווקא ממחורת, למה לא היום הראשון של פסח הוא אחד מהספירה, אחד מימי הספירה. אבל כרגע, קודם כל, עצם זה שיש לנו 49 ימים שבהם אנחנו סופרים מפסח עד שבועות. אז קודם כל הסברה הפשוטה, למרות שיש הרבה סברות אחרות, אמרה הולך בכיוון הפשוט, כדברו אורח חיים הקדוש, ואמרה הולך באותו כיוון ברוב המפרשים, ש-49 ימים הללו זה בעצם הכנה למתן תורה, ואנחנו צריכים לעבור את המשימה הזאת, את השבעה שבועות האלה, כדי להבין שלקנות תורה צריך להתכונן, צריך לעמול, צריך להתאמץ. אדם לעמל יולד. אם העמל המרכזי שבו האדם צריך לעמול הוא עמל תורה, לא רק עמל מלאכה, ולא רק עמל שכל אנושי, שיחה, עמל שכל אלוקי עליון, אז כדי לקבל תורה צריך לעמול על זה. אז 49 ימים האלה זה 49 ימי הכנה, שבהם אנחנו מתכוננים לקבל תורה כדי לחנך אותנו, לא רק בחודש וחצי הזה, אלא שכל השנה וכל החיים אנחנו צריכים לעמול. לא רק בתורה, ודאי בתורה, אבל בכל התחומים. כמה חומר בתורה. אז קודם כל ההבנה הכי פשוטה, הכי טריוויאלית. אנחנו, אני אגיד רגע בצורה אחרת. למה הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו ממצרים בתדווח בניסן, ונתנו תורה בתדזיין בניסן? תדווח בחצות, ליל תדווח, מכת בחורות. בעצם היום הזה, תדווח ביום, יוצאים ממצרים. לפני שקיעת החמה, מעמד הר סיני מקבלים תורה. מה רע? דרך אגב, בינינו, אף אחד לא שומע. הרבה מאוד אנשים היו שמחים שככה זה היה. מהפסגה של ליל הסדר, קופצים לפסגה של ליל שבועות. ואז היינו מדלגים על חודש אייר ולא מסתבכים. פתאום תקוע לנו פה אייר באמצע. מסבך אותנו. אתה באמת, תחשבו, למה אין שתי פסגות כאלה? מיד. הרי לכאורה, אני אומר את זה רגע עוד פעם בשפה שטחית כרגע וראשונית, הרי לכאורה כל המטרה של היציאה לחירות זה לקבל תורה. אז תן לנו תורה. הוצאת אותנו לחירות. מכת בחירות בחצות לילה. יצאנו לחירות בעצם היום הזה. תלביש לנו תורה מיד. הרי כל המטרה של היציאה לחירות זה התורה. אז תן לנו תורה. אז למה הקדוש ברוך הוא המתין 49 ימים? למה דווקא 7 שבועות ולא 18 שבועות ולא שבוע ורבע? בסדר, הרבה שאלות. אבל קודם כל, למה בכלל צריך להיות הפרש בזמן בין פסח לבין שבועות? אומר אמר על תשובה פשוטה, לחנך אותנו שאדם לעמל יולד, ושיא הגילוי של העמל, עמל תורה, וכדי לקבל תורה צריך לעבור תהליך שהוא תהליך של עמל ושל עבודה. בלי עמל ועבודה זה לא הולך. לא הולך. ולכן ידוע אור החיים הקדוש, כמו שהתורה אמרה, שאישה צריכה לספור שבעה, ככה מישראל צריך לספור שבעה של שבעה, להתנקות מתאומת מצרים ולהתעלות לקדושת ישראל, עד כדי יכולת והתאמה בתת ואלף לקבל תורה. כן. ארבעים ותשעה ימים האלה מחנכים אותנו שעל תורה צריך לעמול. עובדה שאתה לא מקבל תורה במתנה מהשמיים. צריך עבודה. לא שהתורה היא העמל, זה בדיוק תכף נראה שלא. התורה היא לא העמל, הדרך לקנות את התורה זה העמל. התורה עצמה היא לא העמל. זה בדיוק הסוד של היום החמישים, תכף נראה שהוא לא חלק מהספירה. יום החמישים הוא לא חלק מהספירה, הוא התוצאה של הספירה. תכף נראה מה זה אומר. בואו נתחיל. ומפני שנברא האדם לעמל, לכך נצטוו ישראל למנות ממחרת יום טוב של פסח, שבו יצאו ממצרים. מהיות עוד שם עבדים עובדים לאדוניהם במצרים, אשר גאלם השם יתברך לבלתי יהיו עוד עובדים עבודת פרך. עכשיו תראו קודם כל דבר פשוט. שאלנו שאלה ראשונה, למה יום טוב ראשון של פסח הוא לא חלק מהספירה? עכשיו ברור, אם כל מטרת הספירה הזאת זה העמל, תגידו, כשיצאנו לחירות זה העמל? לא. יצאת לחירות, הקדוש ברוך הוא הוציא אותך לחירות. הפוך, חירות ברובד שאתה לא עבד לאדון ועמל, זה שני הפכים. כלומר, יום טוב ראשון של פסח הוא לא יכול, שהוא בחינת יציאת מצרים, הוא לא יכול להיות חלק מהספירה. כי אם כל עניין של הספירה זה עמל, יום טוב ראשון זה חירות. הנה בואו נקרא מה אומר המהר"ל. עוד פעם. בכן ציווה למחרת, למחרת יום טוב ראשון של פסח, לא ביום טוב עצמו. בכן ציווה למחרת מיד על שיתחילו להכנה לטור מספר הימים אשר יעברו, עד כי יהיו מוכנים לקבל עול התורה ומצוות. לבל יעלה על דעתן לומר, הנה אנחנו בני חורין לגמרי, כאשר הוציאנו ממצרים מבית עבדים. אנו יכולים לחשוב, שברגע שיצאנו לחירות, זהו, סיימנו תפקידנו בהיסטוריה. יצאנו לחירות. מה העיקר? להיות עם חופשי בארצנו. לא להיות משועבדים במצרים, להיות עם עצמאי עם ריבונות עצמית. כדי שלא נטעה בטעות הזאת, שכל מטרת יציאת מצרים היא חירות לאומית או חירות נפשית, לכן קודם כל אנחנו מתחילים לספור, לקבל תורה, כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זאת אומרת, קודם כל, מדוע אי אפשר להסתפק בחירות עצמה? תכף, שאלה שנייה, מדוע היום של החירות הוא לא חלק מהספירה? אבל קודם כל, שאלה ראשונה, מדוע אי אפשר להסתפק בחירות עצמה ביום טוב של פסח? כי אפשר, כי המטרה היא לא רק החירות. החירות הלאומית והנפשית, כלומר, היותנו לא משועבדים אלא אדונים לעצמנו, זה רק הקדמה לתהליך שאנחנו צריכים לעבור כדי לקבל תורה. אז קודם כל, אי אפשר להסתפק ביום טוב ראשון של פסח. דבר ראשון, לבל יעלה על דעתן לומר, הנה אנחנו בני חורין לגמרי כאשר הוציאנו ממצרים את עבדים. המילה לגמרי היא המילה החשובה כאן. למה ולמה לא? דכל עוד היות האדם על האדמה, איננו בן חורין. אבל לעמל הוא יולד. אז א', למה אי אפשר להסתפק ביום טוב ראשון של פסח? כי אדם לעמל יולד. והחירות הלאומית היא לא מספיקה, אלא צריך את התוכן הרוחני. לתוכן הרוחני צריך עבודה, צריך עמל. א', ב', למה לא היום הראשון, יום טוב ראשון של פסח, למה גם הוא עצמו לא חלק מהספירה הזאת? אומר המהר"ל, ולא אמרה תורה להתחיל הספירה ביום טוב עצמו, כי הוראת התחילת הספירה היא על העמל. הרי כל הספירה הזאת, גם בואו נחשוב רגע במילה עצמה, הספירה, שאני סופר למשהו, היום יום אחד, יום שני, יום שלישי, אני סופר, אני מתקדם, אני עובר איזה תהליך, אני מצפה, אני עובד בשביל להגיע לשם, וכו'. אז יום טוב עצמו שהוא החירות, הוא לא יכול להיות התחלת העמל, כי החירות והעמל לכאורה זה שני הפכים. ולא אמרה תורה להתחיל הספירה ביום טוב עצמו, כי הוראת התחלת הספירה היא על העמל. כמו שיבוא, כמו שנראה עוד מעט, שזהו עניין הקרבת העומר מן השעורים, למה דווקא ספירת העומר, וממילא ענפת העומר במקדש היא דווקא מן השעורים ולא מן החיטים, שנייה אחת. ויום טוב ראשון מורה על החירות, והחירות הזאת היא דבר השם עלינו מלמעלה למטה. אז איך יכול להיות שיום הראשון שהוא החירות, שהוא הופעת השם עלינו, ללא כל עמל וממת מצידנו, איך יכול להיות שהחירות והעמל ילכו ביחד? לכן לא, אי אפשר, לא שייך לספור ביום הראשון. כי חירות והעמל זה שני הפכים, והעמל האנושי והפעולה האלוהית שהוציאה אותנו לחירות, זה שני הפכים. לכן למה יום טוב ראשון של פסח לא יכול להיות חלק מהספירה? כי כל מגמת הספירה זה העמל. והעמל מתחיל רק לאחר שהקדוש ברוך הוא סיים, ורק לאחר שיצאנו לחירות. אז מתחיל העמל לתוכן הרוחני שבשבילו יצאנו לחירות. עוד פעם, ויום טוב ראשון מורה על החירות, ואיך יהיו שני הדברים הופכים, דהיינו החירות והעמל, החירות של יום טוב ראשון של פסח והעמל של ספירת העומר, איך הם יהיו בזמן אחד? בזמן אחד יחד, כי אין ההפכים או ההופכים נמצאים יחד. ומכל מקום, אחרי שנעננו במרכאות מהחירות של יום חופשי בארצנו, מכל מקום למחרת מיד בלי הפסק, בלי עוד הפסק זמן, הצורך שהוא מכינים את עצמם לקבלת העמל הזה והוא לא... כן, בבקשה. אוקיי. הוא שואל המהר"ל, הוא כבר עונה המהר"ל, רגע, רגע, ולמה כתוב ממחרת השבת? הרי לכאורה נתנו פתח לצדוקים. אז למה מחרת השבת? למה יום טוב נקרא שבת? אומר המהר"ל, נפלא. למה שבת נקראת שבת על שם? השביתה. שביתה זה עמל? לא. אם כן, כשהתורה קוראת לספירת העומר, ספירת העומר מצד העמל, השביתה היא בדיוק הפך העמל. אז הקדוש ברוך הוא כשהוא מדבר ממחרת השבת, הוא מתכוון ממחרת השביתה. אחרי שהתגלה ממד החירות שהופיע עלינו על ידי הקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה, ללא שום עמל מצידנו, אחרי שהופיע יום טוב של פסח שהוא יום אי עמל, אין עמל, אחרי שהופיע השביטה של האדם מן העמל, כי החירות האלוקית באה אלינו במתנה משמיים, מלמעלה, מכת בכורות ויציאת מצרים, אחרי שהופיע הממד הזה, של, הממד האלוהי הזה מלמעלה למטה, עכשיו מתחילה החירות האנושית, עכשיו מתחילה התפקיד של האדם, אדם לעמל יהיו לה... לכן התורה משתמשת בכוונה במילה שבת, כי המילה שבת היא מבטאת את תכונת השביטה, את תכונת אי העמל. כי כל עניין של ספירת העומר זה העמל. אז התורה אומרת לך, בזה שהתורה אומרת לך ממחרת השבת, היא בעצם עונה לך על השאלה, למה לא מתחילים את הספירה ביום טוב ראשון של פסח? כי יום טוב ראשון של פסח זה חירות, חירות זה שביטה, וספירת העומר זה עמל, מה שעכשיו הפכים ביחד. יפה, אה? מהר"ל, אדיר. לא באמת מדהים. בואו נקרא לשונו, אל תאמינו לי, בואו נקרא מה הוא אומר. כי לטעם שאמרנו, הוא צריך לכתוב ממחרת השבת. לומר, כי ממחרת יום השביטה, אני דילגתי פה על הקושיה שהוא מזכיר את הצדוקים, כאן כבר התירוץ. כי ממחרת יום השביטה דווקא יספרו שהשביטה היא להם בשביל שיצאו לחירות מן העבדות. והמלאכה, זאת השביטה. ויש להם יום שבת, שביטה וחירות בשביל זה. ורק אחרי שהופיע החירות, המהלך האלוהי מלמעלה למטה, עכשיו יכול להופיע המהלך האנושי וחייב להופיע מלמטה למעלה, ומיד למחרתו תתחילו לספור ולקוות אל קבלת עול עמל התורה. אומר המהר"ל, עכשיו ברור גם עוד דבר. למה דווקא קורבן העומר, דרך אגב אני חשבתי, למרות שהמהר"ל לא אומר את זה, אני לא זוכר שהוא אומר את זה במקום אחר, אבל יכול שהוא אומר את זה, אבל פה הוא לא אומר את זה. חשבתי, לפי זה הברקה עכשיו. מה זה עומר? ספירת העומר. מה זה עומרים? איך? לקבץ את התבועה, נכון? זאת אומרת, אחרי שקצרנו את התבועה, אנחנו מקבצים אותה לאלומות, והאלומות האלה מאמרים, נכון? והאלומות האלה נקראים עומר. זאת אומרת, בעצם העומר זה ביטוי, תעזור לי ברק, העומר זה ביטוי למה? למאמץ האנושי, לעמל. קצרנו את התבועה. אנחנו לא משאירים את התבועה עכשיו זרוקה בשדה. אנחנו צריכים לקבץ את התבועה הזאת למקום אחד, לקשור אותה עם החוט, ואז להביא אותה לאן שצריך להביא אותה, לבית המדרש של הנפת העומר. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו המילה עומר, זה סוג שמבטא את המאמץ האנושי, את העמל, ולכן ספירת, אמרה לא עומר, אני מעיז לומר, ספירת העמל, ספירת העומר. טוב, אולי, לא יודע. אומר המהר"ל אבל בכיוון הזה, לכן גם ברור מדוע קורבן העומר בניגוד לשאר הקורבנות בא מן השעורים, שעורה ולא מן החיטה. השעורים כידוע מאכל בהמה, החיטה מאכל אדם. אומר המהר"ל אף על פי שהאדם שונה מן הבהמה שהוא מהכוח אל הפועל, וכל ספירת העומר זו בעצם, זה בעצם ביטוי לעמל של האדם, אבל האדם צריך לשים עצמו כבהמה, מצד מה? מצד שגם הבהמה היא לפעמים עובדת, היא עובדת קשה, חורשת את השדה. לכן קורבן העומר מן השעורים, כי אנחנו, כמו שגמרא אומרת, אדם משים עצמו כבהמה. הנה בואו נקרא. וכאשר ציווה להביא, וציווה להביא אז מנחה מן השעורים, מה שלא נמצא בכל הקורבנות, כי אם בהקרבת העומר הזה ב-16 בניסן, כאשר ישראל מתחיל למנות ולסבול עול תורה ומצוות, ועבודתם כבהמה הזאת, שכל עצמה אינו אלא לסבל ועול עבודה קשה. אז אנחנו כביכול מקריבים קורבן שעורים שהוא מאכל בהמה כדי להגיד ריבונו של עולם, אנחנו אדם לעמל יולד, אנחנו מוכנים להיות אדם שהוא בחינת עמל, ואנחנו מוכנים להיות בהמה שעמלה קשה. הלוך ילך ובכו השור בשדה. אנחנו מוכנים לסבול עול ועבודה קשה. לכן קורבנם גם כן שעורים שהם מאכל הבהמה. ולכך בהתחיל לספור ולצפות אל קבלת התורה, ראוי אז ונכון לפני האלוהים להקריב קורבן שעורים שהם מאכל בהמה. ושאי אפשר לאדם לקבל התורה, תראו איזה משפט, ושאי אפשר לאדם לקבל התורה, כי אם על ידי מידה זאת שיעשה עצמו כבהמה עובדת האדמה, אבל בניגוד לבהמה שעובדת את האדמה החומרית, גם האדם צריך לעבוד את האדמה שלו, ומהי האדמה של האדם? עמל תורה. ושגם הוא יעבוד אדמתו, שלו, האדם את אדמתו שלו, מהי אדמתו שלו? יוצא לפועל על ידי תורה ומצוות. יפה. נשארה עוד שאלה אחת אחרונה. אז מה עם היום החמישים? היום הראשון הוא לא חלק מהספירה, כי יום של חירות, הוא יום של הופעת השם עלינו מלמעלה. תכונת העמל לא מופיעה. וכל ספירת העומר זה ספירת העמל. אז אנחנו מתחילים מהיום למחרת, מחרת השבת. בסדר, למה דווקא שבת? מחרת השביתה. הבנו, ניצחנו את הצדוקים, גמרנו. הלאה. יפה, עכשיו, למה יום החמישים, יום חג השבועות, למה הוא לא חלק מהספירה? אומר המהר"ל, נפלא, תראו. בואו רגע, בואו נתקדם בעל פה. חבר'ה, חייבים לענות על זה. כשאני סופר משהו, מה התכונה של מספר? בואו נגיד את זה אחרת. למה התורה כל כך אסרה לספור את ישראל? למה אסור למנות את ישראל עד כדי כך שבמהלך הדורות, כמו שמתואר בנביא, הופיעו מגפות קשות על עם ישראל, חס ושלום, כשעם ישראל ספר את עצמו, ומנהיגיו ספרו אותו. מה יש במספר שהוא לא מתאים לעם ישראל, ולכן תכף נראה, הוא גם לא מתאים לתורה. מצוין, אומר עמיחי, מספר שווה גבול. פרט, נפלא, כך אמר אלומר בעיניי בכמה מקומות. מספר שווה דבר פרטי. זאת אומרת, שאני אומר מספר אחד, זה אחד, ולא שתיים. כשאני אומר שתיים, זה שתיים, ולא אחד, ולא שלוש. כשאני אומר שלוש, זה שלוש, ולא אחד ושתיים, ולא ארבע, וכולי זה הדרך. זאת אומרת, תכונה של מספר זה פרטי, דבר פרטי. תכונה של מספר זה גבול, זה גדר. יש התחלה, יש סיום. אומר הרב, אומר המהר"ל, שני ממדים בעולם, אין להם סוף, אין להם סיום. אין להם מספר, הם לא פרטיים. א', עם ישראל, שאסור למנות אותו, כאן המהר"ל לא מדבר על זה. ב', התורה. התורה היא סופית, כלומר, אדם לעמל יולד. אוקיי, אז אני עמל, 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 הגעתי לפסגה, זהו, סיימתי, סוכן ביטוח, שלב ב', הגעתי לתורה, זהו. אומר לך המהר"ל, כבר נקרא, אומר המהר"ל, אתה יודע למה יום החמישים לא חלק מהספירה? כי בעצם אין סוף לספירה. כי כל מה שקשור לתורה, הוא אינסופי. אז לא צריך לספור את היום האחרון. כי זה לא נגמר. זה אינסוף. תראו, עכשיו מכניס קצת קבלה פה, בואו נראה, ובזה נסיים. וזה נרמז גם כן במשפט הספירה, החלק הזה, זה דילוג של לפחות שניים עד שלושה עמודים בדרשה שם, בדרוש של התורה. כלומר, השלוש נקודות האלה, דילגנו פה לפחות שלושה עמודים, תסתכלו שם. וזה נרמז גם כן במצוות הספירה, שציווה השם ידבח להביא עומר מן הסעורים ביום הראשון, שמתחיל למנות לקבלת התורה, כמו שאמרנו, כי יום הראשון הוא התחלת הכנה במה שמונה מספר ממתת יום, 49 ימים, עד מספר שער החמישים, אשר ממנו התורה. אבל היום החמישים הוא לא חלק מהספירה. והקורבן הוא מן הסעורים, שהם האכל בהמה, כמו שלמדנו מקודם, כי מצד שהנשמה בגוף האדם, הגוף של האדם הוא כמו בהמה, אז מצד שהנשמה בגוף, מצד הגוף, יש סוף. אבל מצד הנשמה שבגוף, אין סוף. אז האדם הוא נשמה בגוף. אז בגוף, 49, עמל. נשמה בגוף, אין סוף אלוהי. כי מצד שהנשמה בגוף האדם שהוא כמו בהמה, היא חסרה. ונחשב האדם כמו בהמה. וזהו בעצמו, כל 49 ימים, הכנה לקבל תורה, היא הכנה לאדם לקבל התורה בהחלט יותר מהמלאכים, כי היא צריכה אליו, אל האדם מצד החיסרון, להשלים בו חסרונו על ידה. ולכך מסוגל ומוכן לקנן התורה העליונה, אגם, טוב נעזוב את המלאכים עוד חשבון כאן, אגם שהיא, התורה, היא לא בחינת 49, שהיא משער החמישים, אשר לא תיפול בו ספירה. זה מעבר למספר. למה? בשאין השגה בו, כי התורה אין סוף. כי החסר מוכן לקבל הכל, כאמור גם הנפש לא תמלא, אז הגוף יש גבול לקיבולת שלו, 49 יום. זה העמל, אדם לעמל יולד, אבל הנשמה היא אינסופי. אז היום הראשון לא חלק מהספירה, כי הוא בחינת חירות, שפע אלוקים מלמטה. היום החמישים הוא לא חלק מהספירה, כי גם אחרי שאדם יעשה את כל ההכנה, ויעמול את כל העמל, אדם לעמל יולד, מה היתרון לאדם בכל עמלו, שיעמול לא רק מתחת לשמש, מעל השמש, יחשוב האדם, אם ככה יש סוף בסוף, הגעתי לסוף, תשובה, אינסוף. תורה אינסופית. מה אומרים? יפה, מהר"ל מיוחד. מהר"ל זה דברים מיוחדים. אני מרגיש ממש איזשהו רוגע נפשי שהשלמתי את שבוע שעבר. לא, כי אי אפשר לוותר על זה. דברים מאוד חשובים. כן, בבקשה. כן. צודקת. יום שכולו שבת לעתיד לבוא, זה לא השבת שלנו בעולם הזה. השבת שלנו היא מעין, מה שנקרא לפי החבר'ה, בכאילו עולם הבא. לא באמת. הרי מה הכלל בצבא לכל שבת? מוצאי שבת. ובעולם האמת, שבת אין סוף. עולם שכולו מנוחה. טוב, שנזכה להיות עמלים בכל סוגי העמל, לא להיבהל מהעמל, לדעת שיש לנו זכות להיות עמלים, נוציא מהכוח לפועל, זה יתרוננו, זו מעלתנו, בפרט עמל תורה שאין לו סוף. יישר כוח, ברוכים תהיו.